שלום לכולם, עסקנו אתמול בדף י' עמוד ב', בין היתר באדם ששכח, אכל ושתה בתענית, שאסור לו להתראות בפני הציבור, הוא צריך להפגין כלפי חוץ, שהוא חלק מן הציבור, משתתף בצערתם, משתתף בתעניתם, והקטע הראשון שאנחנו לומדים היום בדף י' א', קשור לעניין הזה. ככלל, דף י' א' עוסק בכמה דברי אגדה, מעניין לעניין, לא בקשר ישיר לסוגיה שבה אנחנו עוסקים, לגבי תעניות הגשמים, אבל כן דברים שהם חשובים ומשמעותיים, הן לגבי החלק של האדם עם הציבור, וכמו שנראה עוד מעט, גם לגבי המשמעות של מושג התענית והצער והסגפנות באופן כללי, ומיד נעסוק גם בזה. אז אנחנו מגמרא בדף י' א' עמוד א' בתחילת העמוד. אמר רב יהודה אמר רב, כל המרעיב עצמו בשני רעבון, ניצול ממיטה משונה. כלומר, גם אם בשנת רעב משום מה יש לאדם אוכל, ויש לאדם פרנסה משלו, אף על פי כן הוא צריך להרעיב את עצמו, ובכך זוכה להינצל ממיטה משונה, שנאמר פסוק באיוב, ברעב פדחה ממוות. והגמרא מסבירה מה הדיוק, מרעב מבא אליה. כלומר, משהו שהפסוק הזה מדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא הציל אותך מן הרעב או מן המוות, אז הוא הציל אותך מן הרעב. אלא אחיקה אמר, בזכר, ברעב הכוונה בזכר, שמרעיב עצמו בשני רעבון, ניצול ממיטה משונה. ובהקשר הזה אמר יש לקיש, אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון, שנאמר, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב. מכאן שיוסף הקפיד לשמש מיטתו, עוד לפני שבאו שנות הרעב, עדיין בשנות השובע, אמנם תנא חסוכי בנים משמשים מיטותיהן בשני רעבון, כלומר מי שעדיין אין לו ילדים, אזי אף על פי שהשנים הם שנות רעב וראוי לכל אדם לצער את עצמו, בהקשר הזה מי שאין לו ילדים יעסוק בתשמיש כדי לקיים מצוות בריאה ורבייה. המקור שהגמרא שלנו מצטטת הוא המקור מיוסף, הירושלמי כאן מצטט מקור אחר, וזה נוח ובניו שנאסר להם לשמש בתיבה, אבל ככה או ככה ההלכה הזאת נראית פשוטה, ואף על פי כן כותבים התוספות כאן לפנינו, שההלכה הזאת היא בגדר של מידת חסידות, ובאמת רבים מן האחרונים כתבו שהעולם נהגו להקל כדעה הזאת של התוספות, וגם בתקופות חשוכות יותר ואפלות יותר ומורכבות יותר, עדיין אנשים ממשיכים איש ואשתו לחיות כדרך כל הארץ, אפילו בשנים האחרונות נכתבו, אפשר לחפש בתחומים, נכתבו מאמרים בזמן מלחמת המפרץ או בתקופות אחרות, כאשר באמת היה מתח מאוד גדול בחברה, כאשר יש חשש בעיקר בעורף מנפילת טילים וכולי, האם באמת יש מקום לעניין הזה, אבל כאמור סמכו על אותם אחרונים שאמרו שכל ההלכה הזאת אינה אלא מידת חסידות, ודאי וודאי, כפי שמפורש, גם בשולחן ערוך, שכאשר מדובר על מי שהוא מחסוכי בנים, מי שעדיין אין לו ילדים, אז ודאי שהמגבלה הזאת אינה נוהגת, כפי שמפורש כאמור בשולחן ערוך, בסימן תף קוף עין דל. המשיכה הגמרא ואומרת, תנורה בזמן, תנורה בנן, בזמן שישראל שרויין בצער, הוא פירש אחד מהם, כלומר, הוא ברח מן הצער שמקיף את כולם, הוא כשלעצמו בעל אמצעים, הוא כשלעצמו לא מוטרד מצרת הציבור, והוא חי לעצמו. בזמן שישראל שרויים בצער, הוא פירש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם, אנחנו פוגשים אותם במקומות שונים, בין אם זה בליל שבת, כאשר המלאכים מלווים את האדם, ובין במקומות אחרים, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם, ומניחים לו ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שפירש מן הציבור, על יראה בנחמת ציבור. כלומר, הוא לא חלק מן העם, לא ברגעים הקשים, וממילא לא יהיה חלק מהם גם ברגעים היפים יותר. תניא אידך, בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עלייך נפשי. ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, והנה ששון ושמחה, הפסוק בישעיהו, והנה ששון ושמחה, הרוג בקר ושחוט צון, אכול בשר ושתות יין, והביטוי הידוע של הנביא, אכול ושתו, כי מחר נמות. כלומר, אדם חי חיי נהנתנות, חי את הרגע כאן ועכשיו, אכול ושתו כי מחר נמות, ולא לוקח חלק בעניין הציבור, מה כתיב בתרי, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר אבון הזה לכם עד תמותון. כלומר, על אבון כזה של אדם שפורש מן הציבור, של אדם שבורח מן התחושה הקשה של הציבור, וחי את הנהנתנות האישית שלו, אכול ושתו כי מחר נמות, האבון הזה הוא אבון שאין לו כפרה, ואם לא די בכך, אז אומרת הגמרא עד כאן, כלומר, אלה שאין להם כפרה, מידת בינונים, אבל במידת רשעים מכתיב, ואלה פסוקים קשים, לקראת סוף ספר ישעיהו, ממש באמצע נבואות הנחמה, יש כמה פסוקים שהם ממש לא פסוקי נחמה, אלא במידה רבה ההפך, ובין היתר נאמר שם, אתיו אקח יין ונשבעה שחר, והיה חזה יום מחר גדול יתר מאוד, כלומר, הנביא עוד פעם מתאר איזושהי מציאות של נהנתנות של אנשים שסובעים יין ושחר, והפסוק הבא שם הוא הצדיק עבד, מתחילת פרק נ"ז, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. ואם כן, למה האבון הזה חמור יותר? מה כתיב בתרי? הצדיק עבד ואין איש שם על לב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. מה פשר העניין הזה? אז באמת המפרשים פה קצת התלבטו, תראו כבר ברש"י, אבל כנראה שהפירוש הוא שאמרנו מקודם שאלה שחיים אכול ושתו כי מחר נמות, נגלה באוזני השם צבאות אם יכופר אבון הזה עד תמותון, אבל אלה שעוד יותר ועוד יותר מתמכרים להנאה ולנהנתנות, עליהם אנחנו אפילו לא רוצים להגיד מה העונש. כלומר, הצדיק עבד הלב מפני הרעה נאסף הצדיק, הרעה שתבוא עליהם כל כך גדולה וכל כך חמורה, שזה דבר שאנחנו אפילו לא מסוגלים לראות ולא מסוגלים לתאר, שוב הפרישה הזאת מן הציבור, אלא מסיימת הגמרא ואומרת, יצער אדם עצמו, יצער אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו, שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר, בידי משה כבדים, ויקחו אבן, וישימו תחתיו וישב עליה, אז דרשנו את הפסוקים הללו בהקשר אחר, לאחרונה, במסכת ראש השנה, אבל כאן אומרת הגמרא, וכי לא היה לו למשה קר אחד, או כסת אחת, להישב עליה, למה הוא צריך לשבת על אבן? אלא כך אמר משה, הואיל וישראל שוין בצער, אף אני אהיה עמהם בצער. כל המצער עצמו עם הציבור, זוכה ורואה בנחמת הציבור, כפי שראינו מקודם. לשם היומר אדם, מי מעיד בי? כלומר, הוא בתוך ביתו, אכול ושתו כמחר נמות, הוא בתוך ביתו נהנה וחי את חייו ולא מצטער עם הציבור, אבל מי כבר רואה ומי מעיד בי? אומרת הגמרא, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. ורבי שאלה אמרי, שני מלאכי השרת, שהזכרנו מקודם, המביאים לאדם, הם שמעידים עליו, שנאמר כי מלאכה וצבלך, אז בדרך כלל המלאכים האלה באים לשמורך בכל דרכיך, אבל כאן אותם מלאכים יעידו בו, שלא צייר עצמו עם הציבור, רבי חידקה אומר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו, שנאמר משוכבת חיקך, שמור פתחי פיך. ויש אומרים, איבריו של אדם מעידים בו, שנאמר, אתם עדיי נאום השם. ואם כן, חז"ל מעריכים עד מאוד בחובה המוחלטת הזאת של אדם להיות חלק מן הציבור, להצטער בצער הציבור, ובשום אופן לא לחיות את חייו שלו באופן פרטי, תוך התעלמות מכל מה שקורה מסביבו. ולכאורה אפשר היה לשאול, מה מחדש את הסוגיה הזאת לעומת המשנה באבות שאנחנו זוכרים, שכבר אומרת לעולם אל יפרוש אדם מן הציבור, כבר למדנו שכללית לא פורשים מן הציבור, מהו הדגש המיוחד כאן דווקא בעיתות משבר, דווקא בימי רעב, דווקא בימי צרה? אני חושב שהתשובה היא שבאמת המפרשים הראשונים שם באבות, רבנו יונה, למשל מסבירים, שאל תפרוש מן הציבור משום שאם תפרוש מן הציבור לא תזכה עמהם, הציבור יכולים להתרומם מבחינה רוחנית, בלימוד תורה וכולי, והפורש מן הציבור לא יכול ליהנות יחד איתם, או כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שהפורש מן הציבור זה אחד הדברים שמעכבים את החזרה בתשובה, שכן יכול להיות שתעבור איזושהי רוח טהרה על הציבור כולו, והם יחזרו בתשובה, או מי שפרש מן הציבור לא יזכה לחזור בתשובה עמהם. או במילים אחרות, ההדרכה של המשנה במסכת אבות היא הדרכה לטובתך. אל תפרוש מן הציבור, כי הציבור יכול לזכות בזכויות גדולות, ואתה תפסיד ואתה תפספס אותה. הסוגיה שלנו לא מדברת עליך. הציבור עכשיו נמצא במשבר. הציבור עכשיו נמצא ברעב. ואם לך במקרה יש אוכל, אז אדרבה, לא לפרוש מן הציבור, לך באמת לא יצא מזה שום דבר. אתה לא תרוויח מזה שום דבר. אבל סוגייתנו מבקשת להדגיש את האחריות הציבורית מצד עצמה. גם כשלך באופן אישי אין שום רווח מזה, אתה עדיין חייב להיות חלק מן הציבור. אני חושב שזה הדגש המיוחד שיש כאן בסוגיה שלנו, לעומת אותה משנה במסכת אבות. וכאמור, הגמרא עוסקת גם בעניינים של שכר ועונש, ומבהירה שמי שפורש מן הציבור ולא מצטער בצער הציבור, יענש בעונשים חמורים שראינו מקודם, ומתוך כך, מעניין לעניין, אומרת הגמרא כמה מילים על העניין הזה של שכר ועונש. וכן, מדלף עמוד א', אל אמונה ואין עוול, אל אמונה, כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה שעושים, כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושים. כלומר, הכל במשפט, הכל בדעתו של אל דעות ששוקל את המצוות ואת העבירות, אבל בסופו של דבר כל אדם נדרש ליתן דין וחשבון אפילו על הפרטים ופרטי הפרטים הקטנים ביותר. בשם הגר"א תמיד אומרים שאפילו הרשע הכי גדול יצטרך לתת דין וחשבון על ארבע אמות שהלך בלא תורה. כלומר, היית חושב שהדבר הזה כבר בא, בכל האבונות שהוא עשה זה לא נספר? הכל נספר. הכל נספר. ואם כן, כשם שנפרעים מן הראשים לעולם הבא, אפילו על עבירה קלה, כך גם הצדיקים בעולם הזה נענשים על עבירה קלה, מצד לאידך גיסא ואין עוול, כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא, אפילו על מצווה קלה שעושים, כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה, אפילו על מצווה קלה שעושים, וכאמור הכל בדעתו ובמשפטו של הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר באותו פסוק, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, מלמד שבשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו, ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני, ביום פלוני, והוא אומר הן, ואומרים לו חתום וחותם, שנאמר, ביד כל אדם יחתום, ולא עוד, אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם, יפה דנתוני, נקיים מה שנאמר, למען תצדק בדבריך, תזכה, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך, ואם כן, גם הפסוק הזה בתהילים כמובן נאמר בהקשר של תשובה, בהקשר של וידוי, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, ואם כן, הכל יבוא במשפט והכל יבוא בחשבון, ואדם פשוט יראה ויתבונן, וזה אחד הדברים שבספרי המוסר והחסידות נזכרו בהרבה מאוד מקומות, וזה אחד הדברים שבהחלט מעוררים לתשובה, לא צריך לחכות עד אחרי 120 כדי לנסות ולהתבונן האם מעשה כזה או אחר היה נכון או לא, כי זה בסופו של דבר יהיה הדין. הדין יהיה כמו איזשהו עולם קולנוע, שאדם פשוט צופה ורואה מה קרה, ומה היה, ומה עשה, ויש לו הזדמנות לעשות תחקיר, ולראות האם הוא פעל נכון או לא נכון, וכאמור, כנראה שלא צריך להמתין עד 120, כדי לעשות את חשבון הנפש הזה, וכדי שהאדם, כל אחד מאיתנו באמת, יבדוק ויתבונן ויסתכל, האם יש דברים שהוא עשה, אבל צריך היה לעשות אותם אחר. אנחנו עוברים אל הסוגיה הבאה, לא קשורה לדיון הקודם, אבל קשורה מאוד למסכת תענית באופן כללי, ואך טבעיו שבמסכת ששמה הוא מסכת תענית, אז נדבר על עצם התופעה הזאת של התענית. האם אדם שמענה את עצמו, שמסתגף, שמצטער, האם התופעה הזאת היא תופעה חיובית או שלילית? אז אפשר לדון בנושא הזה בשני מוקדים, הייתי אומר בשס. אחד זה מסכת תענית שלנו, והשני הוא כמובן מסכת נזיר, כי כפי שנראה מיד, אחת מן הדוגמאות המרכזיות למי שמונע את עצמו מהנאות העולם, מי שגוזר ונודר על עצמו שלא ליהנות, זו כמובן הדוגמה של הנזיר, כפי שנאמר כאן בגמרא. אומרת הגמרא, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. לכתחילה לא צריך להתענות. אדם צריך לאכול ולשתות ולשמור על גופו, ולא לשבת בתענית, ותענית היא בעצם חטא. סבר, כי הייתנו, אומרת הגמרא דתנא, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, מה התלמוד לומר לגבי נזיר וכיפר עליו, מאשר חטא על הנפש, ובאיזה נפש חטא זה, מהו החטא של הנזיר, אלא שצייר עצמו מן היין, ולא דברים קל וחומר, ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, המצייר עצמו מכל דבר ודבר, הלכת כמה וכמה, ולכן הנזירות נתפסת כתופעה שלילית שיש בחטא, ובוודאי שמי שיושב בתענית נקרא חוטא. אבל רבי אלעזר חולק מכל וכל ואומר, מה פתאום? היושב בתענית נקרא קדוש, שנאמר מפרשיית הנזיר עצמה, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. ומה זה שלא צייר עצמו אלא מדבר אחד, שהוא רק לא שותה יין, בכל זאת כבר זכה למעלת קדושה, המצייר עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, ואם כן המחלוקת היא ממש מן הקצה אל הקצה, לדעת שמואל הוא חוטא, ולדעת רבי אלעזר הוא קדוש. שואלת הגמרא את שמואל, ולשמואל האיקרי קדוש, עונה הגמרא, הוא הגידול פרקאי, כלומר שערותיו של הנזיר, יש בהן איזושהי בחינת קדושה, בסוף נזירותו הוא כאילו מקריב את השערות, שם אותן תחת דוד השלמים, אז מה שנאמר בפסוק, קדוש יהיה גדל פר השער ראשו, מדבר על השערות, אבל לא מדבר על עצם התופעה של אדם שמצער עצמו מהנאות העולם. ולרבי אלעזר מצד שני, הרי ראינו בפירוש וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, הנקרא חוטא, עונה הגמרא, וזה באמת פשוטו של מקרא, ההוא דסאיב נפשי, הפסוק הזה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, מדבר על נזיר שנטמע. אם אכן הנזיר נטמע, אז הוא צריך להתחיל את נזירותו מחדש, וצריך גם להביא קורבן וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, אבל לא מדבר על הנזירות בכלל, אלא על נזיר שנטמע. ואם כן, כאמור, המחלוקת בין רבי אלעזר לבין רבי שמעון קשורה הן לגבי נזיר, הן לגבי ההשלכה של נזיר על עצם תופעת התענית, והמחלוקת היא ממש מן הקצה אל הקצה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר הכי, האם רבי אלעזר באמת מתנגד לנזירות, לתענית, והאמר רבי אלעזר, לעולם, סליחה, האם רבי אלעזר תומך בעניין של נזירות ושל תענית ושמי שמתענה אכן נקרא קדוש? והאמר רבי אלעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר, בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. כלומר, כאילו הקרביים שלך עצמם, בקרבך יש שם קדושה. בתוך מאב של אדם יש קדושה. ואם באמת יש שם קדושה, אז אתה רוצה לצער אותה קדושה, למעט בה, או עד רבה, לגרום לנחת, לגרום לשמחה, כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, או במילים אחרות, מה פתאום להתענות? המתענה לא נקרא קדוש, הפוך. מי שאוכל ושוטה וחי את החיים של קדוש ששרוי בתוך מאב, הוא זה שנקרא קדוש. עונה הגמרא, ואם כן רבי אלעזר ממש סתר דברי עצמו, עונה הגמרא לא קשיא, הדמצא לצעורי נפשי, הדלומצא לצעורי נפשי. מי שיכול לעמוד, מי שיכול לסבול את התענית, עד רבה נקרא קדוש, כמו שאמר רבי אלעזר בעמוד א', מי שלא יכול לסבול, ובעצם ממש שובר לחלוטין את הגוף שלו ברמה שהוא לא יכול לעמוד בזה, כנגדו, אומר רבי אלעזר, עליך לזכור שבקרבך קדוש. ריש לקיש אמר, נקרא חסיד, שנאמר, גומל נפשו איש חסד ועוכר שערו אכזרי. וכאן נחלקו הראשונים, שוב, כמו מחלוקת רב ושמואל שמן הקצה אל הקצה, כך נחלקו הראשונים בהבנת ריש לקיש, אז באיזו דעה ריש לקיש מצדד, או במילים אחרות, מי נקרא חסיד? מי שנקרא חסיד זה מי שלא מתענה, או מי שכן מתענה, והמחלוקת קשורה במידה רבה להבנה של הפסוק הזה במשלי, גומל נפשו איש חסד ואוכר שאירוע אכזרי לכאורה פשוטו של מקרא, זה עד רבה שאדם כן צריך לגמול לנפשו, שאדם לא צריך לאכור את, את שאירו, ואדם צריך לאכול, ואדם צריך לשמור על גופו, זה לכאורה פשט הפסוק, אבל רש"י מסביר, גומל נפשו עד רבה, מי שעושה חסד עם נפשו זה מי שלא אוכל, מי שנמנע, מי שגומל את נפשו מלאכול, הוא נקרא איש חסד. אם כן, לפי רש"י, ריש לקיש הולך עם מפלגת רבי אלעזר, ואילו לפי התוספות כאן, משמע יותר שריש לקיש הולך עם דעתו של שמואל. מי שבוודאי מצדד בדעת שמואל הוא רב ששת, אמר רב ששת, היי בר בי רב דייטיב בתעניתה, לאכול קלבה לשירותי. כלומר, בן בר בי רב, מי שאמור ללמוד תורה, מי שעוסק בתורה, שלא יישב בתעניות, ואם ישב בתענית, אז כאילו השליך את המזונות שלו לכלב, במובן שהתענית הזאת חסרת משמעות, אין בה קדושה, אין בה תוכן, כי כנראה היא פוגעת בתלמוד התורה שלך, אני ברשותכם מדלג שורה אחת רק כדי להשלים את העניין ומיד נחזור אליה, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר ריש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, מפני שממעט ממלכת שמיים, וזה ההמשך הישיר לדבריו של רב ששת, שגם אם תבין שיש מעלה מיוחדת ויש סגולה מיוחדת במי שמצער את עצמו מן היין ובמי שיושב בתענית, אבל זה ודאי לא נכון לגבי תלמיד חכם. תלמיד חכם צריך לאכול ולשתות כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה בשקידה, בריכוז, בהתמדה. ואם כן, לפחות לגבי תלמיד חכם, המסקנה גם של רב ששת וגם של רבי ירמיה היא מסקנה די חד משמעית. בדף ששלחתי אליכם יש עריכות דברים בנושא הזה של היושב בתענית קדוש או חוטה, שכן כפי שאנחנו מוצאים בסוגיה עצמה את אותה מחלוקת מן הקצה אל הקצה בין שמואל לבין רבי אלעזר, כך גם הראשונים נחלקו ביניהם, אז מהי המסקנה העולה מן הסוגיה שלנו? הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ג' פסק באופן חד משמעי כדבריו של שמואל, והרמב״ם באמת כאשר הוא מתאר את דרך האמצע שנחוצה בכל אחת מן המידות, מזכיר גם את העניין שלנו, מדבר על אדם שמבקש לפרוש עד הקצה האחרון מכל הנאות העולם, ואני קורא ברמב״ם, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יישא אישה ולא יישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה וכולי, אומר הרמב״ם גם זו דרך רעי ואסור לילך בה, והמהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ואמרו חכמים, ומה עם נזיר שלא פרש, אלא מן היין צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר, הלכת כמה וכמה, לפיכך, ציוו חכמים שלא ימנע עצמו, אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד וכולי וכולי, והנאמר, אל תהי צדיק הרבה. ואם כן, הרמב״ם באופן חד משמעי פוסק, כדבריו של שמואל, שאסור לאדם לצער את עצמו, והמצער את עצמו נקרא חוטא, אלא עד רבה אדם צריך ללכת בדרך ממוצעת, כמובן לא להרבות באכילה ובשתייה, לאכול ושתו ומחר נמות, דיברנו מקודם בהקשר אחר, אבל ודאי שהיושב בתענית נקרא חוטא. והרשב"א במקור שלוש כאן בדף שלפנינו, שאל מאן דהוא את הרשב"א, מה פתאום הרמב״ם פוסק כשמואל? הרי עד רבה, יותר הגיוני היה לפסוק שלא כדעה הזאת שהנזיר נקרא חוטא, אלא עד רבה שהנזיר נקרא קדוש וכולי, ומשיב הרשב"א לאותו שואל, יותר ממה שאתה תמע על דברי הרמב״ם, אני תמע עליך שאתה עושה את שמואל כאילו הוא טועה, מה פתאום שמואל גדול האמוראים הוא זה שאומר שנזיר נקרא חוטא ושבתענית נקרא חוטא, ואם כן הרשב"א מצדד לחלוטין בפסק הרמב״ם. בתשובה אחרת שמובאת כאן לפנינו במקור 4, מסביר הרשב"א יותר ואומר, ולסגף אדם עצמו יותר אינו מן הראוי, שאין המסגפים יכולים להתעסק יפה בתלמוד תורה, ולא לכוון דעתם יפה למצוות, ואסור להראה לעצמו להתענות כל הימים, אלא על עניינים שיערו, ואפילו בזה עשה רבי יוסי, והרשב"א שולח אותנו לסוגיה להלן בדף כף ב', שמדבר שם קובע רבי יוסי שאין היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית, שמה יצטרך לבריות ואין הבריות מרחמים עליו. אז הראשונים כאן קצת דנים בשאלה מה בין הסוגיה שלנו לדברי רבי יוסי שם, אבל הבאתי את תשובת הרשב"א רק כדי להדגיש את מה שהוא אמר גם בתשובתו הקודמת, כאשר הוא צידד בפסק הרמב״ם, גם כאן ניכר שהרשב"א הולך עם המפלגה של שמואל, עם המפלגה שאומרת שאסור לאדם לצער את עצמו יותר מדי. המאירי כבר מביע מסר יותר מורכב בהכרעה הזאת, ואומר שכמובן הכל תלוי בהקשר, והכל תלוי למה ומדוע אדם מחליט שהוא רוצה לצער את עצמו. המאירי מחלק בין שני מצבים, אני קורא את המאירי, כל המתמיד לישב בתעניות יותר מדי, אם הוא צריך לכך מדרך רפואת הנפש, אף על פי שנקרא חוטא מצד מה שהשקיע עצמו מגינות עד שהוא צריך לכך, מכל מקום יפה הוא עושה, אלא שלא נקרא בזה לא קדוש ולא חסיד. כלומר, אם אדם מרגיש שהוא כל כך שוקע בתאוות, הוא כל כך שוקע באכילה, והוא חייב לקבל על עצמו תענית, אז אומר המאירי, זה, אני מבין למה הוא עשה את זה, ויש בזה היגיון, מצד שני אתה לא יכול לומר שיש כאן קדושה. אבל ממשיך המאירי ואומר, ואם נוהג בכך שלא לצורך רפואת הנפש, אלא דרך יראת שמיים, וכוונת נטייה על הקצה האחרון, אז הוא כן נקרא חסיד. כלומר, המאירי ודאי לא פוסק כמו שמואל באופן כל כך חד משמעי כמו הרמב״ם, אלא אומר שהכל תלוי בהקשר, ומראה פנים לשני מצבים שבהם אדם צריך להתענות, או כאשר אדם עושה את זה כדי לתקן את נפשו, או כאשר אדם עושה את זה דרך יראת שמיים, ואז בוודאי שיש בכך מידת חסידות. וגם התוספות כאן לפנינו, בסוגיה שלנו, נושאים את אותו מסר מורכב, שיכול להיות שגם וגם. התוספות מבקשים לחזור לעצם תופעת הנזירות, ואומרים, באמת יכול להיות שהנזיר חוטא, כי הוא מצער את עצמו. מצד שני, כולנו זוכרים, הגמרא בסוטה, שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ואומרים התוספות, אין מניעה לומר שגם וגם. כלומר, מצד אחד, באמת יש כאן חטא בזה שהוא מצער את עצמו, אבל מצד שני, אין ברירה. יש גם תועלת. התוספות ממשילים את זה למי שמתענה תענית חלום בשבת. שאומרת הגמרא שצריך לשב תענית לתעניתו. כלומר, זה שהוא התענה תענית חלום בשבת, זה דבר טוב, זה מה שהוא היה צריך לעשות. מצד שני, יש גם מחיר, כי סוף כל סוף הוא התענה בשבת. ולכן הוא צריך לשבת בתענית לתעניתו, ואם כן, המסר של המאירי והתוספות הרבה יותר מורכב מן המסר של הרשב"א והרמב"א. בקצה השני הבאנו כאן את תשובת הרדב"ז, שהוא דווקא הולך לחלוטין עם רבי אלעזר, וסבור שמסקנת כל הסוגיות היא שוודאי שמי שכוונתו לשם שמיים, אזי הוא קדוש, ויש הרבה מקום גם לתענית וגם לנזירות, כלומר, הרדב"ז הולך דווקא עם הגישה הזאת, שרואה חשיבות בעניין של התענית. השולחן ערוך פשוט הביא את דברי הגמרא כפשוטם, וכתב שיושב בתענית, אם יכול לסבול התענית, נקרא קדוש. ואם לאו, כגון שאינו בריא וחזק, נקרא חוטא, זו לכאורה מסקנת הסוגיה בתירוץ של שתי הממרות של רבי אלעזר, שהכל לפי העניין והיכולת של אדם באמת לצער את עצמו ולשבת בתענית. המשנה ברורה שם מביא את דברי הגר"א והרבה מבעלי המוסר, שאמרו שיכול להיות שיש משהו עוד יותר טוב ועוד יותר חשוב ופחות שנוי במחלוקת מעניין התענית, וזה עניין תענית דיבור. כי בתענית סוף כל סוף אדם משבר את הגוף, ואדם לא שומר על גופו, ואילו תענית דיבור זה מה שבהחלט מזכך את הנפש, וכתוב בהרבה מאוד ספרים שתענית דיבור אחת שקולה כנגד הרבה הרבה תעניות של הגוף, אז כאן המשנה ברורה מדבר בשבח תענית דיבור. אנחנו עומדים ביד כיסלב, אז הבאתי כאן, ותכף נחזור שוב ליד כיסלב, אבל הבאתי כאן דבריו של אדמור הזקן באיגרת התשובה בתחילתה, ושלושת הפרקים הראשונים של איגרת התשובה של אדמור הזקן, מי שמכיר, מודפס בסוף התניה, אז אדמור הזקן באמת מסביר את העניין הזה של התעניות, האריזה לימד את תלמידיו חשבונות מדויקים, כמה תעניות צריך להתענות על עבירה כזאת ועל עבירה אחרת, והאדמור הזקן שם מאוד מתלבט עד כמה לממש ועד כמה ליישם את התעניות הללו בדורותינו. באמת מדבר על זה שירדה חולשה לעולם, וכמובן לא היחיד אדמור הזקן, הרבה מבעלי החסידות התנגדו לתופעה הזאת של ריבוי תעניות וסיגופים, והעדיפו דווקא את העבודה של עשה טוב, דווקא את עבודת התפילה והדבקות והתורה, כדי לחפר וכדי לתקן. אדמור הזקן שם לא מביע עמדה עד כדי כך נחרצת, הוא כן אומר ש... ודאי לא צריך להרבות יותר מדי בתעניות, מצד שני הוא כן בתוך דבריו שם אומר, עד רבה, לפחות שפעם בחיים אדם ייקח איזושהי סדרת תעניות כזאת מדבריהם של תלמידי האריזה, ורבותיי, אלה לא סדרות פשוטות, מדובר על תענית של 80 ימי תענית, 100 ימי תענית וכן הלאה, זו הדרך, אלה דברים לא פשוטים, ואדמור הזקן שם בהחלט מביע את ההתלבטות וההתחבטות בנושא הזה של תעניות, אבל כאמור זו רק ההתחלה של איגרת התשובה, ואחרי מפרק ד' שם הוא בעצם אומר שעם כל החשיבות של נושא התעניות, עיקר מצוות התשובה זה כמובן לשוב עד השם באמת ובלב שלם, והולך שם ומבאר את העניין. הבאתי כאן שתי תשובות מעניינות, נכתבו שתיהן לאותו חכם יהודי בשם הרב ויינדלפלד, שפונה בשאלה גם לרב משה פיינשטיין וגם לרב קליין, בעל המשנה הלכות, ואת שניהם הוא שואל, האם מותר לאדם, לאיש או אישה, לעשות דיאטה לצורכי מראה? כלומר, אם הוא עושה דיאטה כי הרופא אמר לו, אסור לך לאכול סוכר או אסור לך לאכול משהו אחר טוב, אז זה פשוט שהוא צריך לציית להוראות הרופא ולהימנע ממה שאמרו לו לא לאכול. אבל מה קורה עם בן אדם שאין איזושהי הוריה רפואית ברורה שיוכל דבר כזה או אחר, אלא הוא מרגיש לא טוב עם הגוף שלו, המראה לא מוצא חן בעיניו, הוא רוצה היה להיראות אחרת, ולכן הוא גוזר על עצמו מין דיאטה כזו או אחרת, ושניהם דנים, אני חושב שזה נושא שרבים, רבים מתחבטים בנושא הדיאטה, אני לא חושב בביתו ההלכתי, אלא בפועל המציאות כפי שהם מתארים אותה היא מציאות בהחלט מוכרת, וגם רב מוישה בסגנונו וגם הרב קליין בסגנונו דנים בנושא הזה, ובשאלה האם יש כאן איזושהי בעיה של אדם שמצער את עצמו ואולי הוא נקרא חוטא, ושניהם נפים לומר שכאשר יש לאדם צורך מאוד חד משמעי ולא, לא, המראה שלו לא מוצא חן בעיניו, הוא היה רוצה להיות רזה יותר ולהיראות אחרת וכן הלאה, אז ודאי שהדבר הזה הוא לא סתם ולא לחינם, ואפשר לסדר אותו ואפשר לשלב אותו עם ההדרכה הכללית שהאדם לא יחסיר יותר מדי מגופו. אבל בכל זאת אני רוצה לומר עוד כמה מילים לכבוד יד כיסלב שחל היום. ראינו שרבי אלעזר במימרה השנייה מתבסס על הפסוק בקרבך קדוש, כלומר שממש עצם מעב של אדם, עצם האכילה הכי גשמית, גם בה יש קדושה. ורשי כאן מסביר פירוש מאוד מיוחד, אומר רשי בקרבך קדוש, כלומר דאסור להתענות, בקרבך קדוש רישי דקרא קדריש, בשביל שקדוש שרוי בצער, לא אבוא בעיר של מעלה עד שאבני ירושלים של מטה ורמיזה באלמה. אכן רמז יש כאן והדברים אינם מבוררים עד הסוף. אבל מה שרשי רוצה לומר זה שהפסוק הזה בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, וזה הפסוק שממנו למדו לא אבוא בירושלים של מטה, לא אבוא לירושלים של מעלה, שאבוא לירושלים של מטה. רשי מסביר מה זה ירושלים של מטה. ירושלים של מטה זה העולם הזה, העולם הגשמי. וכדי שתכן תוכל לשרות קדושה, ואכן כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לבוא לירושלים של מעלה, אזי חייבים לבנות גם את ירושלים של מטה. וזו המשמעות של בקרבך קדוש. במילים אחרות, יש צורך גם בקדושה של הגוף, גם בקדושה של חיי העולם הזה, כדי להגיע להשראת השכינה. ונכון, שרבים מבעלי החסידות, כפי שהבאתי כאן, גם מהמאור ושמש, גם מהשפת אמת, מדברים על זיכוך הגשמיות, מדברים על השלכת הגשמיות, כדי שאדם יוכל להגיע להשראת השכינה. אבל זה לכאורה לא מה שעולה מדבריו של רשי. רשי כאן מדבר עד רבה, על הקידוש של עולם החומר, על הקידוש של חיי המעשה, כדי שאפשר יהיה להגיע להשראת השכינה. ולכן לכבוד חג הגאולה ויד כיסלב, אז הבאתי כאן שיחה שמאוד מאוד ככה, אני חושב שיחה באמת מיוחדת, כמו כל דבר שהרבא עשה שאף פעם לא היה שגרתי, אז עשו איזשהו מחנה קיץ של ילדי חב"ד, והרבא גם מחנה קיץ כזה פותח בהתוועדות, התוועדות שמופיעה בספרי התוועדויות, כמו שעושים התוועדות, שכתוב בדיוק איזה שירים הרבא שר, ומתי הוא נטל ידיים, ומתי הוא בערך ברכת המזון, וכן הלאה זו הדרך, ובפתחו של אותו מחנה קיץ, מסביר הרבא את דרשתו של הבעל שם טוב על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, שתמצית העניין הוא שאין לצער את הגוף על ידי תעניות וסיבופים, אלא עד רבה, עזוב תעזוב עמו, שהגוף יהיה בריא ויחד עמו לעבוד את השם. כדרכו בכל מקום מסביר הרבה את החידוש שחידשה תנועת החסידות, ואת החידוש בדבר הזה שגם הגוף צריך להיות חלק מעבודת השם. עבודת השם היא לא רק עבודת הנשמה, היא לא רק עבודת הרוח, אלא היא גם עבודת הגוף. וזו המשמעות של אותה דרשה של הבעל שם טוב של עזוב תעזוב עמו. אז הרבה, ושוב, כדרכו בכל מקום, דן בהרחבה בדברי אדמור הזקן, בעל השמחה של היום של יד כיסלב, ודווקא בדברי אדמור הזקן בשולחן ארוך הרב, לא בהלכות העניות, אלא בחושן משפט, בחובה העקרונית של אדם לשמור על גופו ולא להזיק לגופו, ומסביר הרבה שבעצם העבודה הרוחנית כאן היא עבודה שאומרת שגם השמירה על הגוף והעצמה של הגוף, זה מה שיביא בסופו של דבר לחיבור יותר נכון ויותר שלם ויותר מלא בין גוף לנפש, וזו עבודה יותר, זו עבודת השם הרבה יותר שלמה. אז הרבה מעודד שם את אותם חניכים, וכנראה היה מדובר ממש על ילדים צעירים, אפילו לפני גיל בר מצווה, שבאים למחנה קיץ, ואומר הרבה שכל אחד מהילדים הללו צריך אחר כך לחזור הביתה ולהיות שגריר של החיבור המיוחד הזה שבין גוף ונפש. אז אלה אם כן דברי הרבה, אמרתי אותם ממש בקצרה, ומי שרוצה יוכל לראות. אני חושב שאי אפשר להזכיר את הדברים הללו בלי דבריו של מרן הרב קוק באורות, אותה פסקה אולי מן המפורסמות ביותר באורות על ההתעמלות של צעירי ישראל, וגם הרבה מביע בדיוק את אותו עניין שבניין הגוף הוא חלק מהבניין הרוחני של עם ישראל, ועד רבה מכנה את אותם צעירי ישראל העוסקים בהתעמלות כצדיקים עליונים. אז ידוע ונכתב המון על הביקורת העזה כנגד הרב קוק בעקבות הפסקה הזאת, אבל אני חושב שהדברים ממש ממש עולים בקנה אחד עם אותה שיחה של הרבה על עזוב תעזוב עמו, אבל המחויבות של אדם לשמור על הגוף כדי להגיע, כמו שאמרנו מקודם, לעבודת השם שלמה יותר, לעבודת השם שהיא לא מתנתקת מן העולם, לא עבודת השם של מלאכים שמבקשים לשבור את הגוף ולהזניח אותו, אלא אדרבה, לרומם אותו, לקדש אותו, ולהצליח להגיע לחיבור משמעותי ועמוק יותר של גוף ונשמה. ועוד פסקה אחת בשולי הדברים מספר אורות האמונה, ספר אורות האמונה הוא ספר אולי קצת פחות מוכר, שלא ערך אותו הרב צבי יהודה, אלא אחד מתלמידיו של הרב הנזיר, אבל כמובן גם כאן לקט מדברי הרב בשמונה קבצים, והרב כאן מדבר שאם אמרו חכמים שמי שמצייר את עצמו מחלק מהנאות העולם נקרא חוטא, אז הלכת כמה וכמה מי שמצייר את עצמו מן החוכמה שבעולם. והרב כאן מדבר על זה שמי שמצייר את חושיו הרוחניים, מי שלא נותן לנפש, לשכל, לרגש, לחוות את כל מה שיש לעולם להציע, זה ודאי חטא עוד יותר גדול מאשר מי שלא נותן לגוף להנות מכל ההנאות של העולם. אבל שוב, כמובן, הכל במידה, הכל במשורה, ואם פתחנו בדברי הרמב״ם בהלכות דעות, אז נחתום גם בהם עכשיו, כאשר צריך לחפש את הדרך האמצעית, לא לשקוע בנהנתנות או בתאוותנות או בחומרנות מצד אחד, ומצד שני לא לצער את הגוף יותר על המידה. אז עד כאן בעניין הזה של היושב בתענית, האם הוא קדוש או חוטא, והדברים גם נוגעים לשמחת היום הזה, לשמחת ית כסלו. אנחנו נתחיל את הסוגיה הבאה ולא נשלים אותה עכשיו, כי עיקר הדיון כאן מחייב לראות את הסוגיה בשלמותה, כולל הסוגיה בדף י"ב, ולכן את זה כבר נראה מחר, ולכן נשלים את דף י"א עמוד ב' עכשיו, אבל אני רק אסביר ממש את פשט הגמרא, את עיקר הסוגיה נראה בעזרת השם מחר. ראינו במשנה שהתעניות הראשונות, סדרת התעניות הראשונות, הן עדיין תעניות לא כל כך חמורות, ולכן לא מתענים 24 שעות, אלא מתענים רק מן הבוקר עד הערב, אבל במהלך הלילה אפשר לאכול ולשתות. ואז אומרת הגמרא, דף י"א עמוד ב', אמר רבי זעירא אמר רב הונא, יחיד שקיבל עליו תענית, אפילו אכל ושתה כל הלילה, למחר הוא מתפלל תפילת תענית. כלומר, בדיוק כמו שראינו במשנה, זה שבמהלך הלילה אכלת, זה לא אומר שהיום הוא לא יום תענית. התענית מתחילה מן הבוקר ותסתיים בערב, ובמהלך היום הזה, לא היממה, אלא היום הזה, היום הזה הוא יום תענית, ואפשר להתפלל בו תפילת תענית. זה בעצם מה שמפורש במשנה. החידוש של רבי זעיר הזה שהוא ממשיך ואומר, לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית. לן בתעניתו, אז שוב, זו שאלה כיצד בדיוק לפרש את זה, וזה קצת תלוי בסוגיה בהמשך, אבל אני אסביר עכשיו על פי הפשט. לן בתעניתו, הכוונה שאדם באמת התחיל את התענית בבוקר, והרגיש שהתענית הזאת באמת מצליחה לעורר אותו מבחינה רוחנית וכו' וכו', ולכן כאשר הגיע הערב התפלל ערבית והחליט, אני לא אוכל. אני לא אוכל, אני ממשיך עם התענית. לן בתעניתו, הכוונה שהוא ממשיך באופן ספונטני באותה תענית עד למחרת בבוקר. ועל זה אומר רב הונא, שאם הוא עשה דבר כזה, אז כאשר הוא מתפלל למחרת בבוקר, אינו מתפלל תפילה של תענית. אמר רב יוסף, למה? מה יקרה סבר רב הונא? מה הבעיה? סביר עלי אין מתענים לשעות. כלומר, הבעיה בתענית הזאת שהיא רק תענית שעות, הוא לא קיבל על עצמו יום שלם, אלא בעצם בינתיים מתענה רק במהלך הלילה. עוד דילמה, מתענים לשעות, כלומר הבעיה זה לא שאין דבר כזה תענית שעות, הבעיה היא זה שמי שהתענה רק תענית שעות ולא יום שלם, המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית. כלומר, לומר עננו בתפילה זה רק מי שהתענה יום שלם. אבל מי שלא ייתן היום שלם, כמו אותו אדם כאן שפשוט המשיך ללילה וכנראה המשיך קצת בבוקר אחר כך, זו בדיוק המחלוקת בין הראשונים, עד מתי הוא עוד ממשיך להתענות. אבל הנקודה היא שהתענית איננה שלמה, ולכן, היות שזו רק תענית שעות, לא אומרים תפילת תענית. אז אלה אם כן שתי אפשרויות להסביר את רב הונא, או שתענית שעות היא בכלל לא תענית, או שהיא תענית, אבל לא לעניין זה שאפשר לומר ענין. אמר לאביי, דוחה את שני ההסברים. לעולם כסבר רב הונא מתענים לשעות, ודאי שיש מושג הלכתי כזה שנקרא תענית שעות. אדם יכול מראש לקבל על עצמו להתענות רק חצי יום, ושוב נדבר על זה עוד מחר. והיות שיש מושג הלכתי כזה של תענית שעות, ממילא המתענה לשעות מתפלל תפילת תענית. היות שאמרנו שזו תענית, אז באותן שעות אדם מתפלל תפילת עמידה, יכול לומר עננו. מה הבעיה כאן של רבי זעיר? הבעיה היא בעיה שלישית. שנהכה דאיקה שעות דלליה דלא קביל עלי מעיקרה. אפשר להתענות לשעות. ומי שמתענה לשעות באמת אומר עננו. אבל כלל יסוד בכל תענית הוא קבלה. אדם חייב לקבל על עצמו מראש ולומר הרי אני בתענית. יכול להגיד הרי אני בתענית ליום שלם, הרי אני בתענית רק לחצי יום, כלומר לשעות, אבל עצם קבלת התענית מחויבת. ומה שמטריד את רב הונא זה שאותו אדם כנראה מלכתחילה קיבל על עצמו להתענות יום אחד, אבל אחר כך ברגע שאותו יום תענית הסתיים הוא באופן ספונטני רוצה להמשיך ולהתענות, וזו כבר תענית בלי קבלה. ותענית בלי קבלה, אכן עליה אי אפשר, היא בכלל לא נחשבת כתענית, ולכן אמר רבי זעירה שאי אפשר לומר עננו. אז עוד פעם אני אתנצל פעם שלישית, כדי להבין את הדברים לעומקם, חייבים לראות כאן את המשך הסוגיה בדף י"ב, ואת זה נראה מחר, רק נסיים את הדף שלנו, מראו כבר איקלה לגינזה, באו מיני, מתעני לשעות או אין מתעני לשעות? יש דבר כזה, לקבל תענית רק לחלק מהזמן, לא אבא בידי, לא ידע מה לענות. ועוד שאלו אותו, קנקנים של נוכרים, ששמו בהם יין, אסורים או מותרים? לא אבא בידי, גם על זה לא ידע לענות. שאלה שלישית, במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים? אמרו, אם הוא לא יודע בהלכה, אולי נשאל אותו איזו שאלה באגדתא, בפסוקים, מה לבש משה כאשר שימש בשבעת ימי המילואים, בגדי כהונה או משהו אחר, וגם זה לא הווה בידי. עזה ושאל בי מדרשה ואמרו לי, הלכתה מתענין לשעות ומפללים תפילת תענית, כלומר מי שאכן קיבל על עצמו תענית רק לחלק מן היום, זו נחשבת תענית והוא יכול לומר עננו, והלכתה הקנקנים של נוכרים לאחר 12 חודש מותרים, כלומר הפתרון הוא להשעות אותם 12 חודש, ואם לא השתמשו בהם 12 חודש, אז הם מותרים למרות שבעבר היה בהם יין, ובמה שימש משה בכל שבעת ימי המילואים בחלוק לבן. כלומר, לא לבש בגדי כהונה, אלא רק חלוק לבן, רב כהנא מתנה בחלוק לבן שאין לו אמרה, כלומר שאין לו שפתה, שאין לו שפה, וזה קשור, אם אתם זוכרים, חלוק לבן שאין לו אמרה לגבי תרומת הלשכה, כדי שאדם לא יחשד שמכניס משהו פנימה, אז גם משה ישתמש בחלוק לבן שאין לו אמרה. אז אם כן, מסקנת הגמרא כאן זה שיש מושג כזה שנקרא תענית שעות, ובתענית שעות אפשר להתפלל תפילת תענית, ועדיין לא מיצינו את ההבנה של עומק דברי רבי זעירה, אותה נצטרך בעזרת השם לראות מחר, או בלי נדר גם נזכיר את התוספות כאן שלא דיברנו עליו, התוספות כאן בדף י"א עמוד ב', שמדברים על המנהג שלנו, האם אומרים עננו בכל תפילות היום בימות התענית, או שאומרים רק במנחה, האם יש לחשוש שמי שאומר עננו בשחרית, בהמשך היום משום מה לא יוכל להשלים את תעניתו, ונמצא שאמר לחינם, מה דין היחיד ומה דין שליח הציבור, גם זה קשור להשלמת הסוגיה, שבעזרת השם נראה מחר. להתראות.